prima gloria in ascili abasota abba de fama urbana dia gloria uf minim cel col chesed en la dama Shema, Kehan Shema Te'ava, Levi Yerchema, Ve'ai Shema, Kehan Shema Te'ava, Omi Te'nu Lecha, Lutiske Kol Bria, Le'olam Shekulo,
לפגוש את כולכם שוב בקורס המיוחד הזה. אנחנו עושים אותו רק הפעם, ואני לוקחת אותו מאוד ברצינות, כי אני מרגישה אחריות להעביר את החומר הזה, שיהיה בעברית, שיהיה מסודר, שיוכלו אחר כך דורות להשתמש בו ולהתברך בו. אז אנחנו דיברנו, שיעור הראשון, דיברנו הרבה על מוטיבציה. שיעור שעבר, עברנו לדבר על כמה נדרים? חמישה, שמתוכם ארבעה היו קשורים להריגה, ואחד היה קשור לגניבה. אני רוצה למנות לכם את התיאור הפורמלי של כל הנדרים, כי זה הבסיס של הקורס הזה, זה השלד שצריך שיהיה לכם. כמובן, יש את הנדרים עצמם עם כל הפרטים הטכניים שלהם, והיום יהיו לנו הרבה פרטים טכניים, אבל מעבר לפרטים הטכניים כמובן, מה שקובע לכולנו, אבל במיוחד למי שלא מתכוונים להיות נזירים, אז מה שקובע זה רוח הנדר, כי את זה אתם כן רוצים לאמץ ולשמור, כי הברכה שהם נותנים לנזירים, אתם לא רוצים לוותר עליה גם, כי אתם רוצים לטהר את התודעה שלכם כדי לאפשר את המדיטציה שלכם, כדי לאפשר את החוכמה שמעבירה מעבר לסבל. אז כולנו רוצים להתברך בהם, כל אחד ברמה שלו. ולצערי הרב, כמו שאמרתי לכם, אין לנו זמן במסגרת הזאת להיכנס לדיונים ארוכים של איך הם רלוונטיים לחיים שלנו. אז היה לכם את זה במדיטציה שלכם? עשיתם? מישהו עשה? יפה מאוד. אז במדיטציות אני מבקשת מכם לעבור על הנדר, אבל בעיקר איך הוא רלוונטי בחיים שלכם, ומה ראוי שתשנו אולי בחיים שלכם כבר עכשיו, כדי להתקרב יותר לרוח הנדרים, כדי לזרז ולאפשר את התהליך העמוק והאינטנסיבי והכל כך כל כך חשוב של התמרת התודעה שלנו. אז כשאנחנו מגיעים לזה, אז כמובן נכנס כל העניין של מעגלים קונצנטריים. אני לא חושבת שדיברנו עליו הרבה. אז היום הייתי רוצה קצת לגעת, וקצת לאפשר גם לכם. הרעיון של המעגלים הקונצנטריים, זה שבמרכז המעגל הקונצנטרי נמצאת העבירה עצמה. אז למשל, הריגת בעלי חיים. אז אנחנו לא אמורים להרוג בעלי חיים. אז יש את התיאור המפורט של מי הורג, את מה בדיוק הוא הורג, באיזה נסיבות, מתי, במה כרוך הביצוע, במה כרוך ההשלמה, איזה מצב תודעה, כל זה הפרטים השונים שכרוכים בנדר, שמגדירים בדיוק מתי אנחנו מפירים אותו. אבל יש מצבים שאולי לא הפרתם את הנדר, אבל אתם התקרבתם יותר או פחות להפרת הנדר. אז לזה אנחנו קוראים מעגלים קונצנטריים, שאלה מעשים, דיבורים או מחשבות שהם סביב הנושא הזה. אז בואו ניקח את הנדר הראשון. הנדר הראשון שהיה לנו היה הריגת אדם. עכשיו, אם שמתם לב, כשאנחנו מדברים על הנדרים, אין שם איזה הטפה מוסרית. אם הסתכלתם במקרא, לא כתוב שום דבר, רק כתוב, זה הנדר, זה התנאים, זה מצב התודעה, זה הביצוע, זה השלמה, נקודה. עכשיו, כל זה כלול במסגרת מה? במסגרת המוסר של נדרי הנזירים, ויותר גדול נדרי החופש, אוקיי? אז זה במסגרת הרמה הראשונה של מוסר שאנחנו מטפחים ושומרים, ובעקבותי הבאות מה? רמות של נדרי הבודיסטווה והנדרים הטנטרים, שאלה רמות הולכות ועולות של מוסריות. אז אנחנו בהחלט קוראים לנדרים האלה רמה של מוסר, או קוד מוסרי שאנחנו מתאמצים לשמור. אז כשאנחנו חושבים על קוד מוסרי, אז האסוציאציה שבאה זה, אוקיי, כי זה פוגע, כי זה לא נעים, כי זה לא נכון, כי זה כל ההנמקות והתיאורים האלה שהרבה פעמים הם סובייקטיביים. אני לא אומרת שאין להם חשיבות ועוד איך שיש להם, אבל אם תשימו לב שבניסוח של המקרא אין שום דבר מזה. אז מה, ג'ייסון קאפה שנתן את הביאור, לא הייתה לו את החמלה לבעלי חיים כשהוא דיבר על אי הריגה של בעלי חיים? הוא לא המציא את הנדרים, כן, אבל הוא נותן את הביאור. לא היה לו את החמלה? בוודאי שהייתה לו, ועוד איך. אבל למי הוא נותן את הנדרים? למי הוא מתאר אותם? לקהילה של נזירים. למה הוא מלמד את הנדרים לנזירים? כדי לשמור על הקהילה, אז אנחנו עוד לא הגענו לנדרים האלה, הם יבואו בשיעורים הבאים, אבל כן, זה אחד הנימוקים, כדי שהקהילה תוכל לתפקד בצורה הרמונית, אבל זה עוד לא הנדרים שלנו כרגע. למה הוא מלמד על אי הריגה? כן, למה הם מתחייבים לא להרוג? כן, כדי לשמור על התודעה שלהם, כדי שהם יוכלו לעשות את שלושת האימונים. אז הנימוק, הוא לא כי זה לא יפה, כי זה לא חוקי, כי זה לא מוסרי במרכאות, או כי אצלנו לא עושים ככה. שום דבר מזה אין. לא שזה לא קיים ברקע, אבל זה לא מנוסח בכל הכתבים האלה. כי הנדרים האלה הם כללי אימון, שבאים לאמן את התודעה שלנו, להגביל אותה מהנטיות הפרועות שיש בה והנגעים הרוחניים שהיא משופעת בהם ושגורמים לנו לסבול. אנחנו מונעים על ידי דחפים ויצרים ונגעים וקרמות, ואנחנו מייצרים סיבות חדשות לסבל, אנחנו מייצרים סיבות לאי שקט מנטלי, להפרעה מנטלית. אם אנחנו הורגים, אז זה יוצר אי שקט אדיר אצלנו. איך תראה המדיטציה של אדם שהרג מישהו? אז לנו יגיע, איך הוא יפקיע? אז אתם רואים, הסיבה העיקרית שהבודה נתן את הנדרים האלה, נדרי החופש ברמה של הנזירים וברמה שמי שאינם נזירים, נדרי חיים, זה כדי לשמור על התודעה שלנו, כדי לאפשר לנו לעשות את המסלול, את הדרך הרוחנית. כי אם אנחנו נפעל בניגוד לנדרים האלה, אנחנו נכשיל את עצמנו בדרך הרוחני. אז זה, אני חושבת, הבחנה שחשוב להביא אותה, שאין כאן איזו עטפה חיצונית. מה טוב, מה נכון, מה לא נכון. אתם יכולים לתת הרבה נימוקים בעד ונגד וכך הלאה, והם יהיו יפהפיים. אבל בסופו של דבר, בבוטום ליין, זה האם זה יביא לנו סבל או לא? האם המעשה הזה יגרום לנו סבל או לא? זה הקנה מידה. האם יגרום לנו סבל או הפרעה או אי שקט, שאנחנו לא נוכל לעשות את הדרך, מצפון לא נקי וכך הלאה? וזה ההגדרה של טוב ורע במערכת הזאת. זה לא איזה קריטריון חיצוני אבסולוטי, אלא הדבר שיעזור לנו לצאת מסבל, על ידי שהוא יאפשר לנו תרגול נאות, ועקב כך יאפשר לנו להוציא גם אחרים מסבל. זאת ההגדרה שמשתמעת, היא אפילו לא כתובה במפורש, אבל היא משתמעת. אם כי בקורס 5 נדמה לי שנתנו כזאת הגדרה פעם. אמרנו, מה זה טוב? מה שמביא לנו עושר, מה זה רע? מה שיביא לנו סבל, וזהו, זאת ההגדרה. ומעבר לזה, מצד עצמם, הדברים הם לא טובים ולא רעים, אנחנו יודעים, הם ריקים. אז אחרי שהעברנו את זה, ואנחנו חוזרים לרעיון של המעגלים הקונצנטריים, גם כאן אותו דבר. אז אולי לא הרקתי אדם, אבל אולי, אני סתם נותנת דוגמה, ראיתי בחדשות כתוב על מעשה טרור היום ונורא, ואני מאחלת בליבי מוות לרוצחים. שמישהו יחסל אותם. איזה מין מחשבה יש לי בלב? איזה מיינד זה יוצר אצלי? מיינד של בורות? מיינד אלים? מיינד אלים? אם נכון, כמו שאנחנו מלמדים, שכל היצורים הם השלכה שלי, כולל המחבלים, כולל הקורבנות שלהם, אם כל זה נכון, אז כשאני יוצאת כנגד האדם שעשה את הפשע, אני יוצאת כנגד חלק ממני. שאני אולי לא מודעת לו כרגע, אני היום לא יודעת איך אני משליחה אותם. יום אחד תדעו, יום אחד תראו, כשתכנסו עמוק למדיטציה, וכשתבינו את טבע המציאות, מה שאנחנו קוראים את הכך, אתם תראו בעצמכם. אבל עד אז הבודה אומר, תשמרו על הנדרים האלה, עד שתבינו. כי אם לא תשמרו עליהם, לעולם לא תבינו. כי התרגול לא יתעמק מספיק. אז אפילו מעשה כזה, כמו אנחנו מתקוממים על הפשע שקרה, ועל הקורבנות החפים מפשע שסבלו, ואז אנחנו אוטומטית, היצר שלנו הולך נגד זה שפגע, ומיד אנחנו מסובבים שוב את הגלגל, את הגלגל הסבל, שוב מייצרים סיבות, שוב זורים זרעים של סבל, שוב זורים זרעים של קונפליקט. אז מה, לא לעצור את הפוגעים? אתם יודעים, בוודאי, אנחנו מצווים לעצור פגיעה ועוולה. אבל את הלב לשמור נקי, לא לשפוט, לא לאחל להם רע, הם חלק ממני, הם החלק שלי שאני עוד לא תיהרתי, ולכן אני חיה בסביבה אלימה. כשאני נופלת למלכודת הזאת של לאחל להם רע, או לשמוח כשמישהו מטפל בהם, אני משמרת את הסבל שלי, קודם כל, ושל היקרים לי. אז העבירות מוגדרות במונחים מאוד מוגדרים, פשוטים. זה צריך להיות העובר, זה צריך להיות האובייקט, וכך הלאה. הן מאוד מוגבלות בכוונה, כי אחרת אנחנו כל הזמן עוברים. אנחנו כל הזמן עוברים עבירה, אנחנו כל הזמן עם מחשבות של נקם, או של שמחה לעד, או כל הזמן. אלה, את עדיין לא שברת את הנדרים, אוקיי? רק אם לקחת את האבן ורגמת, מישהו והוא מת, ואת ראית שהוא מת, ולקחת בעלות על המעשה, אז עברת את העבירה. אז מתוך חמלה עלינו, הבודה מגדיר אותם במונחים מאוד ברורים ומוגבלים. אבל מה עושה המיינד שלנו באותו זמן? אנחנו כל הזמן ממשיכים לזרוע את הזרעים, אם אנחנו נופלים למחשבות של שמחה לעד, ושל נקם, ושל שפיטה, ושל שנאה. זה מה שאנחנו לא מבינים את המציאות שלנו. אנחנו לא מבינים מאיפה באים הדברים שגורמים לנו סבל. אז כמה פעמים זה קורה במשך היום? מישהו רוצה לתת עוד דוגמה למעגל קונצנטרי של הריגה? כן.
אולי זה מעגל חיצוני יותר, אבל כעס.
כעס, כן. תודה רבה, זה נכון. כל הרגשות של איבה, כעס, טינה, כל אלה הם בקטגוריה הזאת של נגד. של לדחות משהו. לדחות משהו שהוא חלק ממני. מכניס אותי בקונפליקט עם עצמי. חוסם את היכולת שלי לאהוב, חוסם את ליבי. מי סובל כשאני חוסמת את ליבי? כן, זה נכון. תודה רבה.
אני חושבת שזה גם יכול להיות שבחדשות אנחנו רואים מעשים קשים, ויכול להיות שאין שפיטה, אבל גם לב לא נפתח בחמלה, כאילו יש אדישות שזה קורה, ואנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו מאפשרים לדבר הזה להיות בעולם שלנו, אז זה גם, אני חושבת, מעגל קונצנטרי.
כן, הוא כבר הרבה יותר רחוק, כן. זה גדול עלינו ואנחנו לא נוגעים בזה, לא עוזבים את זה. אתם זוכרים כשדיברנו, אני חושבת זה היה מסו שנתי דבה, קורס על הכעס, נראה לי בקורס אחד, בסדנה על הכעס. ואמרנו, הפוגע והקורבן, מה ההבדל? רק פער של זמן. הקורבן הפשילה לו קרמה שהוא פגע בעבר, והפוגע עכשיו זורע את הזרעים שיפשילו בעתיד. ומי ראוי לחמלה? שניהם, הם זהים. והם זהים, ואני זהה איתם, כי הם מופיעים בעולם שלי. והסיבה שזה לא קרה לי, זה רק בגלל שזה קצת התרחק ממני כרגע. אבל אני לא יכולה להשליך אלימות בעולמי אם אין בי אלימות. אני לא יכולה לזהות משהו מתוך הבליל הבלתי מובחן של הנתונים הגולמיים שמקיפים אותי. אני לא יכולה לזהות משהו אם אין לי את הזרעים לייצר את התווית, לשים על זה. תווית שבאה מהמעשים שאני עשיתי. אז אם אין בי אלימות, אני לא יכולה לזהות אלימות, ואז בעולם שלי אין אלימות. ואין אלימות אחרת מלבד זו שאני משליחה. בעולם שלי. בעולם שלי אין אלימות אחרת. אז כשזה מופיע, מה שאומרת נטליה, אם אני מבינה את זה, אז מה אני יכולה לעשות? או מה אני אפילו צריכה לעשות כשאני פוגשת חדשות כאלה? כשאני שומעת חדשות רעות על פגיעות קשות? כן.
אני חושבת שאולי אפשר להרחיב את זה גם לאי שמירת חיים. אני יודעת למשל שבנהיגה, באיזה קלות אני יכולה בשנייה חלילה להרוג בן אדם.
כן.
אם אני לא נשמרת, אם אני לא נזהרת.
כן, כן, נכון. נהיגה זהירה, לא לדבר בטלפון, לדאוג שהרכב יהיה תקין לפני שאתם מפעילים אותו. בגלל שרכב שנוסע במהירות גבוהה הוא כלי נשק. הוא כלי נשק, הוא מסוכן. אם אתם לא מיומנים לגמרי בטיפול שלו. מעגל קונצנטרי שהוא כל כך פשוט וכל כך חשוב בחיים שלו, כל כך חשוב. כן.
בתקופה שהבת שלי הייתה בהיריון, אז היו שיחות סביב הבדיקות עם החששות, אם העובר יהיה בסדר, ומה קורה אם הוא לא יהיה בסדר. ועברו בי המחשבות האלה, ומה זאת אומרת, עובר לא בסדר. זאת אומרת, איך זה פתאום נכנס לשיקול דעת, שבעצם איך אפשר לחשוב איך שלא. זאת אומרת, לא העניין בסדר או לא, אבל השיקול מה קורה אם נניח מגלים בבדיקות שהעובר הוא לא בסדר. ברוך השם הכל בסדר, אבל עצם ההתעסקות במחשבה אם לשמור על עובר כזה או לא לשמור על עובר כזה.
זה מעגל קונצנטרי סביב הרגע עובר אנושי, אין ספק. כן.
אני תוהה אם כשאנשים צופים למשל בסרט שהוא אלים ומזדהים מאוד עם מה שקורה שם, אם זה גם נכנס ל...
האם התמונות האלה משפיעות על התודעה שלנו? מה אתם חושבים? בוודאי, אין שום ספק. אנחנו משפעים על ידי כל קלט, בוודאי. אנחנו צריכים לשמור על התודעה שלנו, וזה משהו שהוא בידינו. אז כמו שאתם רואים, על זה אפשר לדבר הרבה, כי יש פה הרבה מעגלים קונצנטריים והרבה מעשים כאלה, וביקשתי מכם שתחשבו על זה במדיטציה שלכם. ואיפה נורית? הנה נורית. אז אני מאוד אשמח אם אתם תעבירו לה והיא תרכז, יש לה כבר כמה רשימות לרכז. בעבר רזיה התחילה לפני שנים, כשרק שמעה רזיה היו לה זרעים כאלה מדהימים, היא רק שמעה נדרי המוסר, היא ישר עשתה רשימה של מעגלים קונצנט. אז יש לך כבר ממה להתחיל, אבל בטח יש עוד הרבה, כי יש המון. אז אני מאוד אשמח אם תרכזי את זה. מעגלים קונצנטריים עכשיו יבואו כל הנדרים, אז תתחילי מאלה ונמשיך. בואו נקדיש כמה דקות לנדר של הגניבה. מעגלים קונצנטריים שקשורים. אתם זוכרים, אנחנו לא אומרים גניבה, אנחנו אומרים לקחת מה שלא ניתן, ושהוא בעל ערך, וכך הלאה. הגדרנו שם בדיוק מה מדובר. איך זה יושים בקהילה הזאת למשל? כן.
למשל כאן יש מקרר עם דברים, ואני שותה חלב אורז, ואני רואה חלב אורז במקרר, ואני לוקחת ואני לא ביקשתי רשות. וזה קרה לי פעם, ואז אני רואה את השם דליה, אז אני אומרת, זה לא שלי. אז אני לא שמה לב. קצת חוסר מודעות, אני יכולה לקחת משהו שלא ביקשתי עליו רשות, ולעשות את זה בצורה מאוד טבעית.
כן, והיא מגיעה לארוחת בוקר שלה, ואין לה את החלב אורז, ואולי היא לא שותה חלב אחר. וכך הלאה. תודה רבה, זה מאוד חשוב ומאוד רלוונטי לחיים שלנו כאן, כקהילה. כן.
לא לתת למישהו שנזקק. למעשה, אני כאילו...
כן, אז זה הצד השני, זה הצד השני. אנחנו מדברים לא רק על לקחת מה שלא שלנו, אלא לתת למישהו שנזקק. אנחנו לא משתפים, זה הצד השני, אין ספק. איך זה נגיד בקהילה הזאת כאן? כן.
למשל נטלי היקרה שמקפיצה אותי לכביש ביום שישי בבוקר.
כן.
זה דוגמה
של לתת למישהו שזקוק לשירות.
לתת למי שנזקק.
אתם זוכרים, אנחנו לא בשיעור הזה, בשיעור טנטרה, בשיעורי בית, אתם צריכים לדבר על הקרמה יוגה שלכם. והסיבה שהכנסנו את זה, כמו כל הנדרים, אתם יודעים, בהתחלה לא היו נדרים. הבודה אמר, אתה תהיה נזיר, תבוא איתי, תלמד אצלי. ואחר כך, בגלל הצורך המציאות, נחקקו חוקים, כי אנשים פעלו בדרכים שפגעו בעצמם ובקהילה. אז מהסיבה הזאת, הוספנו את זה לשיעורי הבית שלכם בטנטרה. כי אם אתם פה, ויש לכם משימה של קרמה יוגה, לעזור בתחזוק המקום הזה ותפעול המקום הזה, ואתם לא עושים את המטלה שקיבלתם, אז אתם יוצרים קרמה שפועלת כנגד עצם הסיבה שאתם כאן. אתם מכשילים את עצמכם. אז מה שעלה בדעתי, אני לא יודעת אם אפשר לבצע, זה להוסיף שם סעיף. אחד יהיה, אתם צריכים לסמן וי שעשיתם את מה שהוטל עליכם. השני יהיה, לציין מה עשיתם שלא הוטל עליכם. מה עשיתם? להקפיץ מישהו לכביש או... לפרט סיפורים זה אולי יהיה ארוך, אבל אולי לכתוב עשיתי, או כמה פעמים עשיתי, או משהו כזה, נחשוב איך לנסח את זה, אוקיי? זה הרוח, בשביל זה אנחנו פה. אחרת, לשבת פה, לבוא לשיעור ולמהר אחר כך, ולהתעלם מהצרכים של הקהילה, אז מה עשינו? לא עשינו כלום, חבל הזמן שלכם. כן.
מה שעלה בדעתי זה לחפש את טובת הכלל והרמוניה בקהילה. למשל, אצלנו באוהל, הווילון שמפריד בין השירותים לבין המקלחת, כל התופסנים שלו נעלמו להם, ואני הבאתי מקלות כביסה, עטבים, אז נתתי כדי שאפשר יהיה לתפוס אותם. אז זה לא רק משרת אותי, זה משרת את כל האוהל. למעשה כל מי שבא לאוהל וצריך את השירותים. אז זה הקטע של דווקא נדיבות, כן. ואם אני לא נותנת, אז אני קמצנית בעצם. אני לא משתפת במה שיש לי.
לא מטפלת באנשים ובצרכים שלהם. תודה רבה, ליאורה. תודה רבה. אוקיי, אנחנו נמשיך, כי זמננו קצר, אבל אתם רואים פה אפשר לשבת הרבה שעות ולהרחיב ולהעצים, ואתם מוזמנים להשקיע בזה מחשבה ולתת את ההצעות שלכם לנורית שתרכז אותה. אנחנו עוברים לנדר הבא, אבל לפני זה, מה קורה אם לא ביצענו את העבירה, אבל ביצענו משהו שקרוב לעבירה? נגיד לא כזה רחוק שלא הבאנו את המקלות כביסה, זה יותר רחוק. אבל אולי לא הרגנו בן אדם, אבל היה לנו מחשבות דחייה או כעס, או אפילו זימה איך לפגוע. או איך לאמץ משהו לעצמי כשלא הסתכלו, או משהו כזה שהוא די קרוב. אז עוד לא עברנו את העבירה, עוד לא איבדנו את הנדרים, אם זה נזיר מתחיל או מתחילה, כי על אלה מדובר פה, הם עדיין נזיר מתחיל או נזירה מתחילה. אבל במקרים כאלה, מה שחשוב זה שזאת עבירה פחותה יותר. הרבה פעמים זאת תהיה... עבירה שהיא פחותה יותר, שעדיין לא מהווה הפרה מלאה של הנדרים. נגיד, בנדר של הריגה. אז צריך להשלים אותו כדי שהוא יהיה ממש שבירה של נדר, נכון? צריך שאני אקח בעלות על המעשה ואני אגיד, הנה אני הרקתי וראיתי אותם מתים. נגיד, יריתי במישהו והסתלקתי ולא ראיתי שהם מתו, אז לא הסלמתי, לא היו באופן פורמלי כל השלבים של העבירה, אבל עשיתי מעשה מאוד חמור. אז במקרים כאלה, אנחנו אומרים שזה לא יהיה מסוג העבירות שבגינן אני מאבדת את הנדרים לגמרי, אבל אני צריכה להתוודות עליהם. כי אחרת זה מזהם את זרם התודעה שלי. אם אני לא אתוודא עליהם, הם נסחבים איתי, הם משאירים משקעים כבדים, הם פוגעים בתודעה, הם פוגעים בגוף, הם גורמים לנו סבל. אז זה נקרא, כן, הסור זה כמו סוג'ונג, זה אותו סור, או סוטר, זוכרים מה זה סוטר? נדרי החופש, יפה מאוד. זה אותו סור, זה הטיה דקדוקית הרש הזה, וזה שק, זה כמו השקפה. הסור שק, זאת אומרת, זאת עכשיו עבירה שצריך להתוודות עליה. שהיא עוד לא כל כך חמורה שבגינה אני מאבדת את הנדרים לגמרי, אבל הם כבר במצב לא כל כך טוב. ואני צריכה לטהר אותם. אז זה נקרא סור שק. אוקיי, נעבור לנדר הבא. והנדר הבא, זה נדר מספר
6.
אם הוא מיצן? צ'ו. מיצן? צ'ו. אז מה זה מי? שלילה כאן. הראשון זה היה בן אדם, נכון? פה זה שלילה. מי? צ'ן מה זה? משהו שנקי. מיצן לא נקי. וצ'ו, בכתיב הזה זה לא דרמה, בכתיב הזה זה עשייה. אז מעשה לא נקי. מה זה? התנהגות מינית בלתי הולמת. על זה מדבר. זה התנהגות מינית בלתי הולמת. מי זה שעושה את העבירה? נזיר או נזירה מתחילים. האם מי שלא נזיר לא יכול לעשות את העבירה? ועוד איך יכול. אבל בהגדרה הזאת אנחנו נדבר כרגע על נזיר או נזירה, ואחר כך נדבר על מי שלא נזירים. למעשה, כמו שתראו בשפה של הנדר, כמו שהוא מתואר, מי מלמד? ג'סון קאפה נותן ביאור על הנדרים לקבוצה של נזירים, אין שם נזירות. וגם הנדר עוד לפני ג'סון קאפה, כמו שהנדר נוסח על ידי הבודה, הוא מנוסח בשפה של נזירים יותר מאוחר, הכילו אותו גם על נזירות. אז כמו שאמרנו בהתחלה, הבודה קם מתחת עץ הבודי והיה מואר, ואנשים נמשכו לזוהר שלו, ואנשים שחיפשו דרך רוחנית ורצו לצאת מסבל וכך הלאה, וביקשו שילמד אותם. ובהתחלה הוא לא רצה ללמד, אתם זוכרים את הסיפור? הוא לא רצה ללמד כי הוא אמר, לא יבינו אותי בכלל, זה כל כך נסגר. אבל אנשים הפצירו ובסוף הוא התחיל ללמד, ואז הם התחילו ללכת אחריו. אז אלה שהלכו אחריו הפכו לסנגה שלו, באופן אוטומטי לסנגה שלו. אז בימים של הבודה היה מספיק שהוא יגיד למישהו, אתה תבוא איתי, ושערו היה נושר, והוא היה מיד עטוי בגלימות, הוא היה נהיה נזיר. ככה הסיפור אומר. ויותר מאוחר התחילו לקרות מקרים שהיוו עילה לכללים שהבודה קבע. אז יש פה שלושה סיפורים שמספרים למה נקבע הכלל הזה של התנהגות מינית בלתי הולמת, שעבור נזירים זה לא לקיים יחסי מין בכלל. וגם לנזירות, שום יחסי מין. לאנשים שהם לא נזירים, לא לקיים יחסי מין עם מי שיש לו בן או בת זוג שהוא מחויב להם, או אם לכם יש בן או בת זוג שאתם מחויבים להם, אתם לא מקיימים יחסי מין עם מישהו אחר. זה בתיאור המצומצם, כמובן יש לזה מעגלים קונצנטריים רבים רבים, שעיקרם הרעיון שאתם לא פוגעים בזולת, באמצעות המיניות שלכם. שהאנרגיה המינית שלכם תישאר נקייה, תאורה, וזה כל כך חשוב, ועוד מעט נדבר על זה. אבל בשביל נזירים ונזירות, אין יחסי מין. אז יש פה שלושה סיפורים שמתארים את הצורך. סיפור אחד שיום אחד היה רעב בהודו, והנזירים והנזירות הרי היו הולכים ומקפצים את מזונם מהכפריים, היו הולכים עם הקערה שלהם ומקפצים, ומכיוון שאנשים היו רעבים אז גם לא כל כך נתנו לנזירים, אז היה סבל גם אצל הנזירים. ואחד הנזירים החליט להקל על קהילת הנזירים ולמצוא לעצמו פתרון אחר. זאת אומרת שאת המעט אוכל שאנשים תורמים לאנשי המזר שלו, אז הוא לא ייקח מהאוכל הזה. אז הוא החליט שהוא ילך למשפחה שלו, שממנה הוא בא, ועד שיעבור הרעב, אז הוא יגור איתם והם יאכילו אותו. אז הוא הלך הביתה, והוא היה הבן הזכר היחיד במשפחה הזאת, ומיד האמא התחילה ללחוץ עליו שיתחתן ושיקים יורש. וחוץ מזה, פחות או יותר עמדה על כך שהוא יוותר על הגלימה ושישאר איתם וכך הלאה. הוא לא הסכים לוותר על הגלימה, אז הוא אמר, טוב, לפחות תעשה לנו נחל. אז הוא מסכים ומוצאים אישה והוא מכניס אותה להיריון וחוזר חזרה למנזר יותר מאוחר, אבל הוא מרגיש הרבה רגשי אשמה. והוא מרגיש קרוע, כי הוא שם השאיר אישה הרעה, ופה הוא הולך למנזר, והוא קרוע בליבו. והאי שקט בתודעה שלו משפיע גם על שאר הנזירים, והתרגול שלהם מושפע. אז זה סיפור אחד, למה הבודה אמר, נזירים לא מקיימים יחסי מין, נקודה. סיפור שני, נזיר שהיה נשוי לפני שהיה נזיר, שזה היה מאוד מקובל נפוץ בהודו. אנשים היו חיים חיי משפחה, בשלב מסוים היו עוזבים את המשפחה ונהיים נזירים. אז הוא היה נשוי, אבל הלך למנזר, אבל התגעגע לאשתו. אז מדי פעם הוא היה מתגנב הביתה. וזה כמובן הפריע מאוד את כל התרגול שלו, וכל האנרגיה של כל הקהילה הושפעה מהסורר הזה. אז זה סיפור אחר, למה הבודה חוקק את החוק של לא לקיים יחסי מין. סיפור שלישי, נזיר שראה נזיר אחר מקיים יחסי מין עם קופה. אז תראו חלק מהנדר, יש הגדרות מאוד טכניות ומפורטות מה מהווה עבירה על הנדר, בין השאר לא לקיים יחסי מין עם בעלי חיים. אז שלושה סיפורים, מה שאת מספיק לנו. אבל שוב, כמו שאתם רואים, הרעיון הוא, זה לא שיש משהו רע ביחסי מין מצד עצמה, אלא שבמקרה הזה, הסיבה שהקהילה הזאת מתכנסת, זה כדי שהם יוכלו ביחד לחזק זה את זה ולעשות תרגול רוחני. ובכל המקרים שתיארנו, יחסי המין שהנזירים קיימו, הפריעו את תודעתם והפריעו לכל הקהילה. לאנרגיה הרוחנית של כל הקהילה. אתם יכולים לשאול מה זאת אומרת שזה מפריע לאנרגיה הרוחנית של כל הקהילה, מה זה עניינים, מה מישהו עושה, ומאיפה אני יודעת בכלל איפה הם היו אתמול וכך הלאה. זה לא שזה ענייני, אבל זה הופך לענייני. אם אנשים יושבים ועושים את התרגול ברצינות, כמו שתיארתי לכם בהזדמנויות אחרות, וראינו את זה מאוד חזק והריטריט, שהמיינד נהיה מאוד מאוד רגיש, ואנחנו היינו מרגישים, למרות עמק הריטריט היה ענקי, שם בדיימון מאונטן, אנחנו היינו מרגישים את האנשים. וכשמישהו היה סוער, אז כולם היו סוערים. ובמיוחד כשהשטח הוא לא כזה גדול, ושזה מעבר לקיר, או מה שאני משערת שהנזירים שם לא היו להם הרבה דונמים של שטח. אז כשמישהו אחד היה מופרע, כולם היו מופרעים. אז זה לא כל כך מוזר כשנאמר שזה בא לשמור לא רק על אותו אדם, אלא על כל הקהילה. מי צ'אנקצ'ו. ואנחנו הולכים ללמד את כל, אתם תראו, זה יהיה מאוד טכני ואולי קצת מביך, אבל פה יש ציטוט מהבודה. הבודה אמר, אם אתם רוצים להרוס את הלימוד שלי, אתם לא צריכים להרוס אותי. כל מה שאתם צריכים זה לא להעביר אותם במדויק. לא להעביר אותו במדויק. אז אנחנו נעשה מאמץ להעביר אותו במדויק. יש תיאור אחר לפני שנעבור לתיאור הנדר, שלקוח מתיק נתן, נזיר יפה יפה מאוד ידוע במסורת הווייטנאמית, של הזן הווייטנאמי, ויש מנזר שלו בצרפת, נקרא פלאם וילג', כפר השזיף, והוא נתן נימוק מעניין לצורך בשמירת הנדר הזה, שוב מנקודת המבט של הקהילה כולה. הוא אומר, כשקהילה מנסה לחיות בצורה הרמונית ולתמוך זה בזה בתרגול שלהם, אם למישהו בתוך הקהילה יש קשרים פרטיים עם מישהו, קשרים זוגיים או קשרים רומנטיים או מה שזה, או קשרי מין עם מישהו מחוץ לקהילה, או אפילו בתוך הקהילה, זה מפריע בהרמוניה של הקהילה, של ההתייחסות האחידה והיחסים בתוך הקהילה, כי פה יש פתאום העדפה, איזה תא קטן, שמישהו מעדיף, מישהו א' מעדיף מישהו ב', וזה מפריע ליכולת של אותם אנשים לפעול למען כל הקהילה במידה אחידה. זה מה שהוא אמר. תחשבו על זה. אנחנו רואים מצבים שיש, נאמר, זה קורה הרבה. יש גורו ויש לו קהילה של חסידים שהולכים איתו, ואז לגורו יש רומן עם אחת התלמידות, אז מעבר לרומן וכך הלאה, אבל מה זה עושה למורל של כל הקבוצה? אז אלה אספקטים מאוד חשובים, ואנחנו מכירים אין ספור סיפורים שקהילות התפרקו מהסיבה הזאת. בארצות הברית, אין ספור סיפורים כאלה שקהילות התפרקו ונוצרה דמורליזציה. אנחנו מכירים אפילו מקרה שהקהילה קמה וסילקה משם את הגורו, שהוא היה הסיבה לקהילה, הוא הקים את הקהילה, והם התקפצו סביבו כי הוא היה כזה אטרקטיבי להם מבחינה רוחנית. והקהילה קמה וזרקה אותו משם, כי הוא פגע בכל הקהילה בגלל הרומנים שהוא ניהל. אז דוגמאות. עכשיו אתם יכולים גם לשאול, נדרי הנזירות הם חלק מנדרי החופש, נכון? הם צורה של נדרי החופש. נדרי החופש זה בשביל להשיג חופש למי? אישי, נכון? זה נדרי החופש האישי. אז במטרה להגיע לנרוונה, לעצמי. שאני אפסיק לסבול, נכון? זאת הרמה הנמוכה יותר של נדרים, שבה המוקד הוא אני. בניגוד לנדרים היותר גבוהים של הבודיסטווה וכך הלאה, כשההתמקדות שלי היא לא רק בעצמי. אז אתם יכולים להגיד, אז מה, אם הוא מחפש להגיע לחופש, אז מה יש לי פה להגביל את האושר שלו? אם הוא או היא מבסוטים מהיחסים, למה אני צריכה להפריע לזה? הרי מטרתם להגיע לאושר אולטימטיבי, למה להפריע לאושר הקטן הזה יותר שלהם? אז מה דעתכם?
זה מאוד קל לפעול לאחזות, והמדרון מאוד חלקלק.
כן, מצוין. אז זה באופן אולטימטיבי זאת התשובה, כי במיינד הרגיל שלנו עכשיו, מין הוא גורם מאוד דומיננטי, והוא כרוך בהמון אחיזה. עונג או הנאה או הצורך או הדחף הם כל כך חזקים שכדי למלא אותם או להשיג אותם אנחנו נאחזים בדברים האלה, ושזה אנטידוט לחופש. אין חופש כשיש אחיזה, אין חופש. הרגעים של השיא המיני הם כל כך אטרקטיביים לנו, הם כל כך מושכים אותנו, שאנשים מוכנים לעשות הרבה עבירות כדי להשיג את שלהם, אנחנו יודעים. וגם אם הם לא עושים עבירות שהם לפי החוק עבירות, בפנים, כשהם נאחזים בעונג הזה, הם פועלים כנגד המטרה של להשיג חופש ונרוונה וכך הלאה. כי האופן הרגיל שבו אנחנו נאחזים בעונג המיני, בגלל האחיזה, אנחנו מייצרים, אנחנו זורים זרעים, לסבל שיבוא אחרי זה. לסבל שיבוא מיד אחרי זה. קודם כל זה יכול להפוך להתמכרות או לנטייה. אם זה לא התמכרות במעשה, זה יכולה להיות התמכרות במחשבה, ואתם תהיו השופטים של עצמכם, איזה אחוז מהמחשבות זה מעסיק אצלנו. ובסופו של דבר, לפעמים אנחנו משיגים את שלנו, לפעמים אנחנו לא משיגים את שלנו, לפעמים קורה מה שציפינו, וזה גברים ונשים. או לפעמים לא קורה מה שציפינו, ואז כשלא קורה מה שציפינו, יש הרבה אכזבה, ויש הרבה אינחת, והרבה נגעים רוחניים, והדבר שאמור היה להביא עונג, הופך למקור לסבל. וזה בגלל האחיזה שלנו, בגלל האופן הלא מואר, שבו אנחנו מונעים על ידי הדחפים האלה, כרגע. אז זה לא שאנחנו נגד עונג, להפך, אנחנו באים לכאן כדי לייצר את העונג הנשגב ביותר. אז אין רע בעונג. הקושי הוא באחיזה שלנו בעונג. בגלל שאנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה בצורה שתביא אותנו לעונג נשגב יותר. וזה קושי עמוק, זה קושי עמוק. הנטיות וההרגלים שלנו מאוד מאוד עמוקים, בוודאי בתחום של המין. עם מספיק הבנה ועם מספיק תרגול שבשביל זה אנחנו כאן, אנחנו יכולים להתמיר ולשחרר את האחיזה הזאת. ואז אנחנו יכולים להשתמש בעונג כדי לעלות לרמות הרבה יותר נשגבות, וזה אנחנו עושים בטנטרה, נדבר על זה גם קצת בקבלת שבת. אבל בהיעדר הגישה המוארת הזאת והשחרור האחיזה הזה, אנחנו רק גורמים לעצמנו יותר סבל. אז מכל הסיבות האלה ועוד הרבות אחרות שאני נמשיך לדבר עליהן אחר כך, ישנו הכלל של לנזירים אין יחסי מין. תנסו לדמיין מצב שבו אתם כבר לא מונעים על ידי הדחפים האלה. איזה אחוז המחשבות שלכם מתפנה למשהו אחר? אתם יודעים. גברים ונשים. איך זה משפיע על ההתנהגות שלכם? מה זה פותח בשבילכם? אז היום אנחנו ניכנס לפרטים של הנדר. מחר אני רוצה לדבר על זה קצת יותר דווקא בקבלת שבת. אז כמו שאנחנו יודעים, בכל נדר יש לנו ארבעה מרכיבים עיקריים, נכון? אתם זוכרים? יש את הבסיס, יש את מצב התודעה. בסיס זה בטיבטית שי. מצב תודעה? סמפה. למצב תודעה יש שני מרכיבים. זיהוי נכון שבטיבטית זה דושה, והכוונה קונלונג. זה עדיין מצב תודעה. אחר כך מה יש? ג'ורווה, יפה מאוד, זה הביצוע. ותרטוק, השלמה. אז אנחנו נעבור על כל הארבעה. מי זה הבסיס? אמרנו הבסיס פה, נגיד, קבל הרבה פירוט. אז יש קודם כל מי עובר את העבירה. מי זה שעובר את העבירה? נזיר או נזירה מתחילים. על אלה אנחנו מדברים פה. כלפי מי הם עושים את העבירה? האובייקט. יש את מי שעובר את העבירה ועכשיו יש את האובייקט. במקרה הזה יש שני סוגים של אובייקט. יש אובייקט ישיר ואובייקט עקיף. מושא ישיר, מושא עקיף. והשפה תהיה שפה לגברים. הוא מדבר על קהל של גברים. הוא לא מזכיר כאן איך זה יהיה כשאישה עוברת את העבירה, אבל זה לא קשה כל כך להפוך את התפקידים שם. קודם כל, עם מה הוא עושה את העבירה? בול נורבו? נורבו זה מה בטיבטית? הפירוש המילולי זה אבן חן, וזה גם הכינוי לעבר המין של הגבר. אבן חן. נורבו. עכשיו, כל הפרטים, אתם זוכרים, בנערים האלה, נוצרו מכורח המציאות. היה צריך לדקדק לגמרי בהגדרות, כדי שאנשים ידעו מתי הם עוברים את העבירה ומתי לא. אז הנה פרטים. זה יהיה מביך. א', הוא צריך להיות מחובר לגוף. ב', הוא צריך להיות חופשי ממחלה. הכוונה שהוא לא אימפוטנט. אדם אימפוטנט לא יכול לעבור את הנדר הזה. אז זה התיאור של אימה. עם נורבו, שהוא מחובר לגוף והוא חופשי ממחלה. כלפי מי הוא נעשה את העבירה? אז פה מדברים על... אם הוא למסום? מה זה? שלושת הדרכים. למסון, למסון, אתם זוכרים? מה זה למסו נמצו? שלוש הדרכים העיקריות, הקורס הראשון שלנו. שלוש הדרכים. אבל פה מדובר על שלוש דרכים אחרות. זה לא למסון למסון, זה למסון. שלוש דרכים, ואלה הם שלושה פתחים בגוף. אז איפה מבוצע המאמץ, זה מתואר. איפה מבוצע המאמץ? אז יש שלושה פתחים, אלה הלמסון. אז אחד זה הפה, שזה בטיבטית קה. זה פה. שתיים, זה נקרא שאנג לאם. שאנג זה צועה. אז דרך הצועה הכוונה פיית הבת. ושלוש, זה נקרא בטיבטית מוי סקצ'ה. התרגום המילולי מו זה אישה פה. סקצ'ה, אתם זוכרים מה זה? סק זה לא טהור, ופה הצ'ה זה המקום אצל האישה שמייצר לכלוך. זה איך שזה נקרא כאן. אז זה הנרתיק של האישה. אז זה למסום. יש עוד פרטים טכניים. איך שוברים את הנדר? אם הנורבו בא במגע עם אחד משלושת המקומות האלה, אם היו לכם שאלות על מין אורלי וזה, זה כתוב פה, לא. אבל יש עוד, כנראה שהיו מקרים יוצאי דופן, אז היה צריך להמשיך ולפרט. אז אפשר לשבור את הנדר בשלוש דרכים שונות. עם גוף שלם שיש לו את כל שלושת הפתחים, עם פלג גוף תחתון או עם פלג גוף עליון, פירוטים מפורטים. עכשיו, למה נכנסו לפירוט הזה? מכיוון שהנדר הזה, אם נזיר מקיים יחסי מין, הוא אף מהקהילה, הוא גמר להיות נזיר. אז כדי למנוע כל ספק, או כדי לא להעיף מישהו שאולי עשה משהו שהתקרב, אבל לא היה לגמרי, אז פרטו לגמרי, אוקיי? זה צריך להיות כל הדברים האלה. אז שלוש דרכים, שלושה פתחים ושלוש דרכים, פלג גוף כזה, פלג גוף כזה וכך הלאה. שום דבר כאן לא אומר שזה צריך להיות גוף של אישה, זאת אומרת, אפשר לשבור את הנדר עם שני המינים, ולא כתוב שזה צריך להיות גוף אנושי, אז אפשר לשבור את הנדר בכל אחת מהצורות האלה, לאו דווקא עם המין השני, ולאו דווקא עם מי שבן אדם. אז זה מבחינת הבסיס. כאמור, אם מישהו לא לוקח נדרי נזירות, אז אין מניעה לקיים יחסי מין. הבודיזם לא רואה שום רע ביחסי מין, אבל הבודיזם יתריע כנגד שימוש במיניות בצורה שהיא פוגעת, בזולת ובנו. אוקיי? על זה מדבר. אז יש רמה שבה אפשר לקחת את הנדר, שלוקחים פשוט נדרי פרישות, אתם לא מתחייבים לכל החיים, אתם מתחייבים לתקופה מסוימת של פרישות, אתם לאו דווקא נהיים נזירים. היום אנחנו לא נדבר על זה, אולי בעתיד. יש לזה מקום מאוד חשוב, במיוחד אם אנחנו נכנסים לטנטרה, אבל לא היום. אבל גם בנדרי הנזירות וגם בנדרי הפרישות, שלמי שהם לאו דווקא נזירים, אבל לוקחים את הנדר לזמן מוגבל, יש כאלה שלוקחים אותו לכל החיים, בלי להיות ממש נזירים. אנחנו נאפשר בעתיד למי שיהיה מעוניין, אין קופין, אבל למי שיהיה מעוניין, נאפשר נדרי פרישות, אבל לתקופות מוגבלות בלבד. אני לא נותנת לכל החיים. תקופות שכמה חודשים, מי שיהיה מעוניין. ויש כאן אנשים שכבר בעבר לקחו אותם. למה שמים כל כך הרבה דגש על זה? מכיוון ש... בסופו של דבר, בתרגול שלנו, התרגול שלנו בא, במיוחד כשאנחנו בטנטרה, התרגול שלנו בא להשתמש באנרגיות הכי חזקות שיש בנו, כדי להביא אותנו להערה ולהוציא אותנו מכל סבל. והאנרגיה המינית היא אולי מהחזקות ביותר שיש בנו. ואנחנו רוצים להשתלט עליה, ולא שהיא תשלוט בנו. שאנחנו נוכל להשתלט עליה, ושאנחנו נוכל... לרתום את הכוח שלה כדי להביא את עצמנו להערה. מה שאומר, ואנחנו נלמד בעתיד היותר רחוק, תרגולים שמאפשרים להכניס אותה לערוץ המרכזי ולהפוך לבודה. אם אתם עושים את זה באופן שלם, אתם קודם מגיעים לראייה ישירה של ריקוד, ואז אתם הופכים לבודה. אם אנחנו כל הזמן משתמשים בה באופן סמסרי, באופן ארצי, להנאות ארציות, לא נשאר לנו עם מה לעבוד. אז זאת סיבה נוספת ומאוד חשובה, למה יש כל כך הרבה ערך לקחת נדרי נזירות, או אם לא נזירות, נדרי פרישות אפילו לתקופות מוגבלות, כדי לאפשר לעצמנו את הדרך, כדי שיהיה לנו עם מה לעבוד. אז אותה אנרגיה, האנרגיה המינית שהיא כל כך חזקה אצלנו, יכולה להביא אותנו להרס, אנחנו עושים פשעים בגלל זה, או שאנחנו פשוט צורפים אותה לנערות ארציות, ועד שהיא נגמרת באופן טבעי וזהו, ואז מאוחר מדי, או שאנחנו יכולים לגייס אותה, לרתום אותה, להשתמש בה בצורה תאורה. כמובן, כדי לעשות את זה היטב ונכון, ומגיע הזמן שמשתמשים בתרגול מיני כדי להגיע להערה. אבל זה צריך להיות רק שכבר כל האחיזות מאחורינו, זאת אומרת, המים צריך להיות מאוד טהור, כי אם יש שם אחיזה, תוצאה מצופה לא תקרה. יקרה משהו ארצי, הנאה ארצית, ובעקבותיה עוד יותר סבל. אז בשביל זה צריך, למה, להדריך אותנו בדרך הזאת. אז הנושאים האלה, אם אתם מתחילים תרגול רוחני רציני, במיוחד שאנחנו עכשיו נכנסים לטנטרה, נהיים מאוד רלוונטיים ומאוד מאוד חשובים, איך אנחנו ננהג עם המיניות שלנו. אז אתם לא חייבים להיות נזירים כדי להיכנס לטנטרה, אבל אתם כן חייבים לעצמכם קודם כל, ללמוד איך אתם שומרים על תואר האנרגיה המינית, ומתעלים אותה נכון ומשתמשים בה נכון. ולא מקלקלים לעצמכם. אז זה המוטיבציה כשמגיע לפרישות וכך הלאה, ולנזירות גם. לקחת נדרי נזירות מאוד מאוד עוזר, למקד את האנרגיות שלנו שלא יברחו. אתם יודעים כמה מהמחשבות שלכם הולכות לכיוונים ארציים. אתם יודעים, דיברנו בשיעור הראשון על 1,000 הסוסים הפראיים אנחנו רתומים אליהם, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואנחנו לא יכולים למקד את האנרגיה, לאחד אותה ולהשתמש בה באופן ממוקד, לעלות איתה באופן עוצמתי. אנחנו נמשכים על ידי התנאיות הישנות לכל הכיוונים. אחת העיקריות בהם זה האנרגיה המינית, זה התנאיות המיניות. אז זה לא קל לרתום את האנרגיות האלה, לגייס את האנרגיות האלה ולהשתמש בהן. וזה דורש הרבה מאמץ מצדנו, הרבה מחויבות מצדנו לעשות את זה, כי אנחנו מימים ימימה מותנים אחרת. מי שרציני בדרכו מתחיל ליצור לעצמו את הסייגים, את הגבולות, את התמיכה, את הכללים, את המחויבויות, כדי שיוכל להשתמש בזה נכון. אז דורשה מידה מאוד גבוהה של מחויבות, של התחייבות עמוקה, מידה מאוד גבוהה של הבנה של מה שאנחנו עושים, כי אנחנו סתם לוקחים כלל שמונע מאיתנו עונג שאנחנו רגילים לו או מצפים לו, אז זה סתם עינוי. אז זה לא עוזר לאף אחד שום דבר, זה לא עושה כלום. להפך, זה ממרר את חיינו. אז דורשה מידה רבה של הבנה למה אנחנו עושים את זה, ונכונות לאמן את עצמנו, נכונות ליפול ולקום וליפול ולקום ולחזור עוד פעם ולהזכיר לעצמנו וכך הלאה. ואם אדם מוכן לקחת את המחויבות על האנרגיה הכי חזקה בחיים שלנו, זה סימן שהוא רציני בדרך. זה לא החלטה פשוטה וקלה בכלל, אבל היא מאוד עוצמתית, ולכן זאת אחת הסיבות של לקחת נדרי נזירות, זה מעשה כל כך נועז ועוצמתי, וכל כך בעל ערך בדרך הרוחנית. אתם יכולים להגיד, מי שלוקח על עצמו נדרי פרישות או נזירות, הולך בעקבות הבודה. הבודה, אתם זוכרים, היה נסיך בהרמון, והיה לו הרמון של נשים וכך הלאה, והוא ראה שזה לא פותר את הבעיות של סבל ומוות ומחלה, והוא אומר, אוקיי, אני עוזב את זה. הוא ויתר על התענוגות, ובחר בדרך של פרישות, כדי להפקיע, כדי לפתור את החידה הזאת. למה יש מוות בחיים שלנו? למה יש סבל בחיים שלנו? למה יש מחלות בחיים שלנו? וכך הלאה. אז כשאנחנו עושים את הנדר הזה, אנחנו בעצם הולכים בעקבות הבודה. אתם יכולים להגיד שפעילות מינית רגילה היא צורה של סבל. מביאה לפעמים לעונג, לא תמיד, והרבה פעמים היא כרוכה בכאב. אבל כשהיא כן מביאה לעונג, הוא לא מאריך זמן, כמה שניות, וזהו, ואז זה נסגר עוד יותר, ואז צריך עוד פעם לחפש, ועוד פעם לשים את המאמץ, ויוצר את ההרגלים ואת ההתניות ששורפים אנרגיה שלנו, ובעצם משמרים את הסבל שלנו. אז אפשר להגיד שכשהיא נעשית בצורה הרגילה, הסמסרית, היא בעצם מקור לסבל. וכשאנחנו לוקחים על עצמנו נדרים, אנחנו מצהירים בכך. אנחנו עוזבים את עולם הסבל. אנחנו מתרגלים עכשיו כדי להוציא את עצמנו לחופש. מה אם אנחנו לא נזירים? אמרנו, גם אדם שהוא לא נזיר, אם הוא בדרך רוחנית, חייב לשים הרבה תשומת לב להתנהגות המינית שלו ולאנרגיה המינית שלו ואיך הוא משתמש בה. האם אנחנו מכבדים מערכות יחסים של אנשים אחרים? אם אנחנו לא מכבדים מערכות יחסים של אנשים אחרים, או של בן הזוג או בת הזוג שלנו, מה אנחנו יוצרים? איזה מין זר אנחנו יוצרים? אנחנו לעולם לא נוכל להמריא עם הכוח הכי חזק שיש בנו. אנחנו לא נוכל לגייס אותו למטרה תאורה, כי אנחנו מזהמים אותו. אז זה לשמור על מערכות יחסים של אחרים, זה לא לפגוע באחרים בגלל הצרכים המיניים שלנו. אם תחשבו לרגע, כמה גאווה או אגוטיזם כרוכים במיניות אצלנו. תחשבו על קזנובה, הוא צריך לרשום וי על כל אישה שהוא השיג. וגם אם אנחנו לא קזנובה, יש מידה של מישהו מעוניין בי או אני או ככה, זה נותן לי איזה מידה של חשיבות או סיפוק או איזושהי הנאה, איזושהי גאווה שהיא לא בריאה. כמה אנחנו מוכנים לאחוז בדברים האלה? כמה מניפולציה אנחנו מוכנים לעשות כדי להשיג את שלנו בתחומים האלה? כמה פיתוי אנחנו מוכנים לעשות כדי להשיג את שלנו? אם זה בלבוש, אם זה בהתחנחנות, אם זה בדיבור. החברה שלנו רבויה בזה עד העצם, חדורה בזה עד העצם. וזה לא חייב להיות ככה. אנחנו חושבים שזה הטבע שלנו, אבל זה לא נכון. זה לא חייב להיות ככה. ואנשים מביאים לטרנספורמציה בתחומים האלה, ונוצר הרבה חופש, והוא מאוד יפה. כשאנשים עוברים מעבר להתניות האלה, זה מאפשר להם להיות מיודדים עם אנשים אחרים, מהמין השני נאמר, בלי כל המשחק הזה בינינו. אני יכולה להיות מיודדת עם נשים, אני יכולה להיות מיודדת עם גברים, ירד כל העניין הזה. כל המניפולציות שכרוכות בזה. ויש הרבה יופי בזה שאני מחליטה לאן הולכת האנרגיה שלי, ולא ההתניות האוטומטיות שלי, לא האוטומט שלי. אז זה עוד נושא שאתם מוזמנים בבית, לא נעשה את זה עכשיו. תחשבו איך אנחנו מיישמים את זה כאן, כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו שנמצא בקהילה הזאת, לעשות את דרכו ולצמוח לדרכו בלי שהם יהיו אובייקט להשתקקויות שלנו. בלי שאנחנו נציק להם עם הצרכים שלנו ונאפשר להם את החופש שהם צריכים כדי לתרגל. אז תחשבו על זה, תחשבו על דברים תכלס אולי שאנחנו צריכים לדבר עליהם אולי בתוך הקהילה. אני רוצה להראות לכם סרטון קטן. שאולי חלק מכם ראיתם אותו, כי אני ראיתי אותו בפייסבוק אצלי, אז אולי גם אתם ראיתם אותו. והשאלה שהייתי רוצה שתשאלו את עצמכם כשאתם מסתכלים בסרטון, זה על המעגלים הקונצנטריים של הנדר הזה. אוקיי. אז מה דעתכם? הייתה פה ניצנקצ'ו? הייתה עבירה?
אנחנו דיברנו על האקט המינים, ממש.
כן.
מה עם כל מה שמסביב, לנזיר נזירה, מגע, אינטימיות, סוג של...
שאלה טובה, זה לא כתוב בנדר. בנדרים של הנזירים המלאים, ועוד איך, יש הרבה, והנזירות המלאות, לא ללכת לבד בלילה, לא, יש הרבה הרבה. אבל פה לא כתוב, לנמתחילים, עושים את זה קל. כי כששוברים את הנדר הזה, תכף נדבר, זה אחד מהבסיסיים, מאבדים את הנדרים. אז זה עניין חמור, אז גבילו את זה לכזה סט של פירוט מאוד ספציפי, וזהו. השאלה שלך כמובן עוברת למעגלים הקונצנטריים. אז האם הייתה פה עבירה בסרט שלנו? מה דעתכם, כל הבחורים האלה, איך הייתה המדיטציה שלהם? האם הם שמרו איכשהו על המיינד שלהם? האם זה נדיר מה שאנחנו רואים שם בסרט?
לא.
לא. האם זה מאוד לא נדיר בסרט? יש לנו בעיה. יש לנו בעיה גדולה. אנחנו נשלטים על ידי משהו שהוא... אני לא חושבת שאף אחד מהם נהנה מכל התאונות שקרו לו אחר כך, אבל הם קרו. אנחנו לא חופשיים. מספיק עצם כזה שמפיל אותנו. אז לגביהם, די ברור, הם בצרות. מה עם הבחורה? האם היא עשתה באיזה מעגל קונצנטרי? היא לא התכוונה. אנחנו לא יודעים מה התכוונה, נכון. אנחנו לא יודעים, היא רוכבת על האופניים. היא יכלה לבחור מלתחה אחרת, כן? שם הייתה לה בחירה. מה דעתכם? איך המדיטציה שלה? אז זאת שאלה יותר עמוקה, כי אתם יכולים להגיד, טוב, אלה שלא יכולים לשלוט על היצרים שלהם, בעיה שלהם, מה זה ענייני? אני אתלבש איך שאני רוצה. האומנם? שלא. האם יש תוצאה לבחירות האלה שלנו? אני יכולה ללכת לחנות ולקנות מה שאני רוצה, להתלבש איך שאני רוצה, או לא להתלבש איך שאני רוצה. אבל יש לכל דבר תוצאות. האם אני יכולה להחליט, וזה הבעיה שלהם, שהם לא יכולים לשלוט על המיינד שלהם, אז זה הבעיה שלהם? קודם כל, אם אכפת לי מהמדיטציה שלי, אז כשאני גורמת לתקלות אצל אחרים, זה ישפיע עליי. אולי לא ישירות, אבל זה ישפיע עליי. אתם ראיתם את ההתנהגות שמה של הגברים והאישה. הגברים נמשכו אליה. מה היא עשתה? כאילו כלום. כאילו כלום, היא רק לבשה את המכנסונים האלה. כאילו כלום, אבל היא יצרה סביבה שאפשרה את זה. האם כשאני יוצרת סביבה שמפילה אחרים, האם אני אחראית או לא? האם אני צוברת קרמה או לא? אז אתם יכולים להיכנס לכל מיני נימוקים פמיניסטיים. מדבר מבחינה קרמית. מה מייצר את הקרמה שאישה תרגיש מותקפת? מה מייצר את זה? שזה מפחיד לאישה ללכת לבד בלילה. זה, הכל בא מקרמה. הכל בא מקרמה. אתם יכולים להגיד, העולם לא בסדר, צריך לחנך את הבנים, צריך לשנות את התרבות, אבל איך נשנה אותה? איך זה יקרה? אתם יכולים להטיף מהבוקר עד הערב. עד שלא תשתנה הקרמה, עד שאנשים לא יתחילו לקחת אחריות על הקרמה שלהם, זה לא ישתנה. זכותי ללבוש מה שאת רוצה, כן, זכותך, השאלה איזה תוצאות את רוצה. אני זורקת שאלות כאן, הן לא פשוטות, כן.
לאחרונה הנושא הזה היה מאוד ככה בחדשות, עם הלבוש של הבנות, זה מתחיל מגיל חטיבת ביניים, שממש הוציאו חוק בבית ספר, שלא מגיעים עם מכנסיים כאלה קצרים, כי הם הלכו ונעשו יותר קצרים, יותר ויותר כן. קצרים. והיה המון באמת התמרמרות מצד הבנות לקטע של הפמיניזם, כאילו כן, למה הבנים יכולים לבוא כן. יחסיים קצרים והבנות לא. ממש דיברו על זה שזה מפתה את המורים, לא באמת, כאילו, כן. ושזה יוצר סביבה שהיא לא נכונה ללימוד. כן. והייתה המון התמרמרות, זה היה המון בפייסבוק.
כן. ובמה, כן. אני חושבת שעד שלא יורדים לרמה הקרמית, אז קשה לפתור כן. את זה. כי אז, זאת אומרת, אני יכולה ללבוש מה שאני רוצה, וזה נכון, יכולה גם לא ללבוש. אבל עד שלא תראי איך זה משתקף אצלך, אנחנו לא בבקום. אנשים יש להם התניות, אנחנו בעולם עם אנשים עם התניות. אני יכולה להגיד, זה הבעיה שלהם ולסבול כתוצאה מזה. או אני יכולה לקחת אחריות גם עליהם. וכבודיסטטוות אנחנו מחפשים לקחת אחריות על אנשים. זה מה שאנחנו מחפשים לעשות. אז אני בפירוש, אני אישית, אני לא רוצה להיות גורם שמפריע את תודעתם של אחרים. עד כמה שאני יכולה, לא תמיד יש לי שליטה כמובן. אם תופרע או לא, בסוף זה הקרמה שלהם. אבל אני את חלקי רוצה לעשות בצורה תאורה. אז כשאנחנו מגיעים לדיון על תואר מיני ועל תואר של האנרגיה המינית שלי, ואיך אני עובדת איתה, בסופו של דבר אני רוצה להגיע איתה להערה. בסופו של דבר, האחריות מוטלת עליי. מה אני עושה עם האנרגיה הזאת, ואיך אני מנווטת את עצמי בדרך הרוחנית שלי כדי להשיג את התוצאות הנשגבות. כל הנימוקים מגיע לי הזכותי וזה, אתם יכולים לטעון אותם. השאלה אם מקדם אותי בדרך או לא מקדם אותי בדרך. אני עוזרת לאנשים בדרך או לא עוזרת לאנשים בדרך. כן.
רציתי להעלות שאלה נוספת, ואני לא בטוח שיש לי פתרון או תשובה. איפה הגבול עובר? האם לקחת נשים כמו בארצות ערב ולסגור אותם בבתים לגמרי ולסגור אותם טוטלית מאחרי בגדים?
זה כבר לא משהו מיני אפילו, זה סתם...
אבל זה בא בדיוק מאותה סיבה.
כן, כן, אין ספק, אין ספק. שאלות, כל השאלות האלה רלוונטיות. אתם זוכרים את הטווסים? את הטווסים שאוכלים רעל לפי המיתולוגיה ההודית ומייצרים את הזנב היפה שלהם מהרעלים שהם אוכלים? אז כאילו לטווסים, שזה הבודיסטוות, כן? יש להם את המיומנות המיוחדת הזאת לקחת משהו רעיל, משהו שלילי, משהו שהוא בפוטנציה יכול להרוג אותנו, והם עושים מזה משהו יפה. זה המשל, והנמשל זה מה אנחנו עושים עם העוצמה הגדולה הזאת שניתנה לנו במתנה של האנרגיה המינית שלנו. שהיא יכולה להיות רעל אם אנחנו משתמשים בלא נכון, לפגוע בנו, לפגוע באחרים, או היא יכולה להיות המתרגל הטנטרי המיומן שקיבל הדרכה טובה וכך הלאה, יכול להשתמש באנרגיה הזאת כדי להגיע לחופש ולהערה ולאושר נשגב הרבה יותר מכל עונג ארצי שאפשר להשיג באמצעות האנרגיה המינית. אז זה לגמרי אפשרי, וזה הלימוד שלנו וזה התרגול שלנו. אבל כדי לתת לעצמנו צ'אנס, אנחנו צריכים לשים סייג לאספקטים הלא תיאוריים שכל כך חדורים בנו. המיניות עצמה היא לא תיאורה. היא לא תיאורה והיא לא תיאורה. היא אנרגיה. אבל בתרבות שבה אנחנו גדלים, כמו שראיתם בסרטון, זה רווי באספקטים לא תיאוריים, שהם במיינד שלנו. הם לא מחוץ למיינד שלנו, הם במיינד שלנו. אז עד כמה אני לוקחת אחריות על אלה, כדי שאני אוכל להשיג שליטה באנרגיה הזאת ולנווט אותה ולתרגל איתה כדי לעלות למעלה. אז עם זה אני חושבת אנחנו נצא להפסקה עכשיו, כי יש לנו עוד נדר לדסקס היום. שומה בפרחים הדויה עם הצילי יבשות לארבע לחמה ולבנה היא רדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ערכנה ובך אגישנה כגן של עדנתה וליבי ערכנה ולך אגישנה כגן של עדנתה. אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה ידם גבוהת נמנדו לקם ותיה.